on. דיברנו אתמול על מציאות כזאת שאדם מראש נכנס לעבודת ימים נוראים, ומראש הוא יודע שיש תחומים, אין סיכוי, אין מצב שמישהו יזיז אותו. זה מראש סגור שאני ככה, אין שום תוכנית אמיתית להשתנות, יש לי מחלוקת עם מישהו, זה מחוץ לעסק. יש לי כמה כישלונות אישיים, זה אני, קבל את זה. אני מוכן להיות רציני בימים נוראים, אני מוכן לחזור בתשובה על כל מיני דברים שאני מוכן. מה שאני מוכן, מוכן, מה שלא, אני בכלל לא שומע אתכם. ראינו בעריכות את הפסוקים המחייבים והמתסכלים בירמיהו פרק מ"ב, שאנשים קיבלו על עצמם. חנן בן קרח קיבל על עצמו, זהו, אני מבטיח, אנחנו כולנו, מה שתגיד, דבר השם, זה מה שאנחנו חייבים להקשיב. וברגע שלא התאים להם, והיא כחלות לדבר ירמיהו, מיד הם עשו מה שהם רוצים, כי מלכתחילה לא היה שייך, הם מתוכנתים. והם רשע אפילו פתחו של גיהנום, לא מפחיד אותו, כי הוא לא רואה את זה. כי אין לו ברקסים, הוא לא יכול לעצור. והוא דוהר קדימה, מכיוון שהוא דברים, אין מצב שמישהו יעצור אותו. וזה מביאים את הפסוקים של ירובעם, במלכים א' פרק י' ג', שזה דברים מאוד מאוד מפחידים שיש בחז"ל. אבל כולנו צריכים לעשות את החשבון, אם אנחנו בכלל הדברים האלה. הנה איש אלוקים, היה עידו, כך כתוב ברש"י, בא מיהודה ודבר השם אל בית אל. ירובעם עומד על המזבח להקטיר, ויקרא על המזבח ודבר השם, ואומרים מזבח ודבר, כה אמר השם. הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו, זבח עליו את כהני הבמות וכו'. וירמיהו וירובעם מרים יד בממלכת יהודה, וישלח ירובעם את ידו, והוא עוסק בעבודה זרה בבמה, ויש איש אלוקים שאוהב, לא אוהב לשמוע אותו, ועידו איש אלוקים אומר דברים שלא מתאימים לו. וישלח ירובעם את ידו מעל המזבח לאמור, תפסו, תפוס אותו, נעשה בו שמות, אנחנו לא מוכנים שנשמע דברים כאלה שהם לא מתאימים לנו, לא מוכנים לשמוע את דבר השם. וכתוב, דברי הנביא ידועים, ותיבש ידו אשר שלח עליו, הוא פתאום היה משותק ולא הצליח להזיז את היד, לא יכל להשיבה אליו. המזבח נקרא, בדיוק כמו שאיש האלוקים אמר, ויען המלך ויאמר איש האלוקים, חול נא את פני השם אלוקיך, ותפלל בעדי, ותשב ידי אליי, תתפלל. יום כיפור, זה הזמן, כולנו מתפללים. ויחל איש אלוקים את פני השם, ואתה שב יד המלך אליו, ותהי כברי שונה. ותהי כברי שונה, אומר רש"י, מה הראשונה עומד ומקריב לעבודה זרה? אף אחר כך עומד ומקריב לעבודה זרה. זה הדברים המבילים שיש בחז"ל, שיש מציאות, ותהי כברי שונה. ותהי כברי שונה, הכוונה שכל התשובה, כל החרטה, זה לא רציני, כי אני ירובעם, יש לי אג'נדה, אני מלך, אני יודע בדיוק מה אני רוצה, ואני לא אוותר פתאום ואני אתקפל, זה לא אני, הכל ישתנה בגלל שאיש האלוקים דיבר, בסדר, זה זמני, עובדה, הקדוש ברוך הוא זרם איתי, ונתן לי חזרה את האפשרות ל את היד ואת התפקוד של היד, ותהי כבראשונה. אני ממשיך, שום דבר לא השתנה. לא קרה כלום. לא יצליחו ממש לשנות אותי קצת. לרגע אני מתפלל, אבל זה לא רציני, אין זעזוע מוח, אין משהו באמת שמחולל מהפכה. ובדברים החשובים לי באמת, אף אחד לא יצליח לשנות אותי. זו ההערה המוסרית הראשונה, שכל אחד צריך לעשות חשבון, האם יש לו דברים כאלה, ואיך הוא שובר את הדברים האלה. אבל רובנו, לא כמו ירובעם, כך אנחנו רוצים לחשוב, ולא כמו יוחנן בן קרח, בנביא ירמיהו, רובנו יש לנו תשובה רצינית. ואנחנו באמת כנים, ויעיד עלינו יודע תעלומות, שאנחנו לא רוצים לחזור לדבר הזה עוד. אנחנו חושבים על מה שהיה, זה לא אנחנו, מעדיפים שזה לא יהיה. ואנחנו רצינים, בחורי ישיבה רציניים. אבל בסוף, בודקים את עצמנו בערך בט"ו בשבט, או לפעמים יש מקדימים מיד אחרי בין הזמנים, או לפעמים מיד שחוזרים הביתה, ואנחנו רואים שבתהי כבראשונה, שדברים חוזרים ממש למה שהיה, השאלה איזה ערך יש לתשובה שלנו, ואם זה לא חבל על הזמן, ואם זה לא ברכה לבטלה, ולא תרגיל לריק, כי אנחנו יודעים בתוך תוכנו, שהרבה שינויים אמיתיים שבאמת אנחנו מעוניינים בהם, הם לא יחזיקו מעמד, וזה הטבע מוריד אותנו, ואנחנו מודעים לזה, ובכל זאת ניגשים לעבודת התשובה, ובזה אנחנו צריכים להתבונן מה הערך של התשובה הזאת ומה עניינה. הדברים שנגיד עכשיו, אין היכל ישיבה שבימים האלו לא נשמעים בערך הדברים שאנחנו הולכים להגיד, זה גרע הכי מפורסם שיש, לא שייך להיכנס לעבודת עשרת ימי תשובה בלי להכיר את הגרע הזה. יכול להיות שיש פה איזושהי הערה חדשה, וכמובן גם בלי. הגמרא אומרת ראש השנה דף ט"ז, אמר רבי כוסדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים, אחד של רשעים, אחד של צדיקים, אחד של בינונים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, רשעים לאלתר למיטה, בינונים תלויים ועומדים. תלויים ועומדים, הכוונה זה מאוד מסוכן. כך תיארו את זה בעלי המוסר, הכוונה בעצם אתה חייב. שמו את החבל, שמו את הכיסא, כל מה שצריך לעשות זה להזיז את הכיסא, אתה אומר רק רגע, תן לי עוד, זה בסדר. תעמוד על הכיסא, אתה תלוי ועומד, תלוי ועומד, אבל יש לך עשרת ימי תשובה מיוחד לבינונים. הרמב"ם אומר, הבינוני תולים לו עד יום הכיפורים. אם עשה תשובה, מצוין, אם לאו נכתב למיטה. זה לא כתוב בגמרא, בגמרא כתוב אם הוא זכה. שואל הרב יצחק בלזר, כוכבי אור, שאלה מפורסמת, לא מובן, מה זה בינוני? מה שכתוב בחז"ל, והרמב"ם מביא את זה שכל אדם צריך לראות את עצמו כאילו שמחצה הבנות, מחצה זכויות, והכל תלוי ועומד, ומחכים למעשה הבא, וזה מה שיכריע את הקו. וכך מסתכלים רובנו על עצמנו בעשרת ימי תשובה, שרובנו בינונים. אז קודם שואל, בספר כוכבי אור וכל הבעלי מוסר מנסים להבין פשט, זה שקר, כולנו, רובנו בינונים. הרי אנחנו יודעים שצריך סטטיסטיקה מאוד נדירה להגיע למצב שמחצה זכויות ומחצה עוונות, ובדיוק ה-50-50 וזה מחכה למעשה הבא. שנית, מה זה יעשה תשובה, אז הוא יכריע את הקו. כל מצווה שיעשה, אם הוא יצא עכשיו לבית חגי ויחזק את הציבור שם. וחשוב לנו שמתוך הבית מדרש הזה יצא אוטובוס אחד. לא צריך יותר מאוטובוס אחד. אבל שכל אחד פה ידע שהציבור שלנו אחראי לציבור בבית חגי. שם זה ציבור שמאוד מוכה. לא פשוט. יתומים, ממש יתומים. לא, מי שמתבונן לשנייה. בית בלי הורים. נורא ביום, אחרי זה יש אלמן, ואחרי זה ביישוב, ומורלית, ויכול להיות שאוטובוס שהציבור שלנו, דברי תורה, ספיחות, ביחד, יכול להיות שזה יחזק. אוטובוס אחד, שזה גם מצווה, דווקא יעשה תשובה. אם נעשה מצווה אחת כזאת בעשרת ימי תשובה, למה שזה לא יכריע את הקו? אומר רבי יצחק בלזר הדברים הפורסמים, שאדם צריך לדעת שמעבר לחשבון הרגיל בעשרת ימי תשובה, נוסף עוד בעיה עצומה, שהקדוש ברוך הוא נמצא, דרשו השם ימצאו קרוב ויותו קרוב, ואם אז אנחנו מתעלמים, אז גדול עבוננו מנצור, אז המחויבות היא הרבה יותר גדולה, דברי המשך חוכמה המפורסמים, שכתוב בפרשת ראי, אנחנו נתן לכם היום ברכה וכללה, בפרשת ניצבים כתוב חיים ומוות, אומר המשך חוכמה, ההבדל הוא, ברכה וכללה זה לפני פרשת התשובה, אחרי שיש אפשרות לעשות תשובה, אחרי שיש ימים שנכנסנו לימי התשובה, אם מתעלמים מזה, אז זה חוצפה עצומה. זה מחייב. זה הבינוני, הוא בבעיה גדולה. כי הקדוש ברוך הוא אומר, נו, והוא מתעלם. אז אם הוא לא יעשה תשובה, אז בכלל, העבירה הזאת שאדם, שבימים נוראים, אין לו עניין בכל עבודת התשובה, הוא אומר, עזוב אותי, אני מספיק טוב. תגיד, תודה שלחתי לישיבה, מספיק קשה לי בישיבה, ואני מקריב המון הקדוש ברוך הוא, עזוב אותי, עוד, ותשובה, יש לי, הקדוש ברוך הוא מבין אותי גם, וטרן, הוא בטח מבין את הניסיונות שלי, ואין לי כוח לעבודה של תשובה, אומרים חז'ל, שזה חמור, כי הוא לקח את המתנה הגדולה, הוא לקח את ההזדמנויות, והוא פשוט יורק ואומר, אין לי כוח לזה, ואומר, כדברי הגמרא המפורסמת ביומה, שרב היה לו בעיה עם טבח. אבל אמיר טבד היה הוא טבחה. בטבח לא היום מוכן להשלים. ערב יום כיפור אמר רב, בוא, אני אלך אליו, ואני אנסה לפייס אותו. רב הונא פגש אותו בדרך, אמר לו, מה אתה עושה? אמר, אני הולך לפייס את הטבח, אולי נעשה משהו. אמר, איזה לאבא, אתה הולך? קרא לו אבא. לרב, להרוג את אותו טבח, אתה הולך להזיק לו. בכל זאת הוא הלך, והיה באמצע לחתוך את הראש של הבהמה, הרים עיניו וראה את רב, אמר לו, אבא, אבא, אומר המרשה, לשון זלזול, לך, זיל, לת לי מילתא בעדך, אין לי עסק איתך. תוך כדי שחתך את הרבה את ראש הבהמה, אף העצם, והקטע בגרגרתו, הרג את אותו טבח. בעלי המוסר אומרים, שאנחנו מסתכלים על הטבח, ואומרים איזה טבח רע. רב מגיע אליו, ואומר לו, אבא, ולשון זלזול, לת לי מילתא בעדך. אומרים כל בעלי המוסר, קודם כל, אבא, זה לא היה כזה לשון זלזול, לא כמו המרשה. עובדה, רב הונא גם קרא לו אבא. אבא, זה היה לשון, הוא אמר, שמה, כבוד הרב, כך הוא התבטא. עזוב אותי, אין לי כוח בשביל זה. לת לי מילתא בעדך. גם ערב יום כיפור, אני לא רוצה להסתכסך איתך. לא רוצה לריב. לת לי מילתא בעדך, מה כזה נורא? אומרים כל בעלי המוסר, כולנו עושים את זה. כולנו בעצם אומרים, זיל, לת לי מילתא בעדך. הקדוש ברוך הוא, אין כוח עכשיו להשתנות באמת לעבודה, לעמל של תשובה. גם, אני מכיר את עצמי, אני אעבוד בארץ עיני, אז אני הולך הביתה. אז אין לי כוח בכלל לחזור מבין הזמנים. וכולנו אומרים, זיל, לת לי מילתא בעדך, ובכל זאת, מידת הדין אומרת, שאם רב בכל זאת יטריח את עצמו והגיע, אז החוצפה הגדולה להגיד, זיל, לת לי מילתא בעדך, זה משהו שמחייב. ולכן אומר הרמב״ם, אם לא תעשה תשובה, אז אדם שם את עצמו בדיוק בשביל זה. זה מספיק, עצם זה שלא עשה תשובה והמשיך כרגיל, כשהוא תלוי ועומד. התליין אומר, אין בעיה, רק תראה שאתה רציני. במקום זה הוא אומר, אני לא משתנה בכלום, אז אם זה היחס, אז ברור שממשיכים כרגיל. ואם זיר, לת לי מילתא בעדך, אז ברור שההמשך הוא שהבינונים נדחפים לספרן של רשעים גמורים. זה תירוץ אחד. תירוץ ברמב"ם. תירוץ של הכוכבי אור. דיינו, לא תירץ, והדברים ידועים, שאיך זה בדיוק חצי חצי. אז יש כאלה שאומרים, הפי הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, שאין שוקלים אלה בדעתו שכל דעות, הוא היודע איך עורכים הזכויות כנגד העבודות. אבל בכל זאת, זה לא שבדיוק משקל, עבירה, מצווה, עבירה, מצווה, יש עבירות שהן קלות, יש מצוות שהמשקל שלהן רב, בינוני, זה יכול להיות משהו ששייך להרבה יותר אנשים ממה שאנחנו חושבים. בכל זאת לא מובן. בא הגרא, על פי דברי הגרא, בגמרא וברכות, אומרים, כל הבעלי מוסר. זה כנראה הפשט. במה זה בינוני? זה הפשט שכולנו. כולנו נכנסים לעניין הזה של בינוני. מה זה בינוני? אומרת הגמרא בברכות. רבי יוסי הגלילי אומר, צדיקים יצא טוב שופטן. שנאמר, בליבי חלל וקרבי. רשעים יצא רע שופטן. שנאמר, בינונים זה וזה שופטן. שנאמר, יעמוד לימי נביון להושיע משופטי נפשו. אמר רבא, כגון אנו. אנחנו בינונים. אמר רבאי, אם אתה בינוני, אז אין צדיק. ורבא מתעקש ואומר לו, אדם יכול לדעת עם מה זה צדיק כמור, והרבה מאיתנו, גם אנשים מאוד רציניים, הם בינונים. מה זה בינונים? אומר הגרא, יכול להיות שאין להם עבירות בכלל כמעט. כלומר, זה לא שיש להם רוב העבירות, ודאי שלא. מה, רוב היום אנחנו עושים עבירות? רוב היום תורה, תפילה, מצוות. ילדים, זה הכל טוב. בינוני, זה בתוך כדי המעשים הטובים, מה מניע אותך, מה מזיז אותך. האם יש התחדשות? צדיק, היצר טוב, הוא מנהיג אותו. הכל ממנו, כל העשיית הטוב, זה עם שאיפות ענקיות, ועם התחדשות, ועם אנרגיות מחודשות, והוא כל הזמן מטפס, והוא בספירלה, והוא מרגיש את עצמו, הוא מטפס. ומרגיש את עצמו מתקדם. רשע זה ההפך, הוא בעין רעה, וזה מועטים. זה האדם שהוא דוהר למטה, והוא התייאש מלעסוק בתיקון עולם, לעסוק בתיקון עצמי, הוא כל כולו בדירה למטה. אבל כגון אנו, אומר אבא, זה אדם ש... שצריך את הסיוע של הקדוש ברוך הוא, כי זה וזה שופטן, זה ערבוביה, זה בינוני. יש לו הרבה יצר הרע בכל המעשים, יש לו הרבה בינוניות. בינוניות בשני מובנים. בינוניות במובן שהוא לא מתקדם בכלום, ובינוניות שהרבה מניעים סותרים, מזיזים אותו, הרבה כבוד, ביחד עם הרבה שאיפות טובות, הרבה קנאה, ביחד עם הרבה רצון לעשות טוב, הרבה שנאה ביחד עם כל מיני רצון לשנות דברים, הרבה קטנויות ותאוות שמוסוות, והרבה קטנויות שהן גם מניעות אותו, והוא יודע שהוא מונע מהם, ביחד עם זה שהוא בינוני בעצם הגישה שלו לחיים. אין, הוא, המסלול שלו, אפשר לבדיוק מה תהיה בעוד 4 שנים, אפשר לשים את זה בבקבוק, יודעים בדיוק מה תהיה, יודעים בדיוק איזה רמה שדתי, לאומי, לייט, מה יהיה היחס שלך לקודש, יחס שלך לתורה, אין משהו צפוי, לא צפוי איזושהי התקדמות ענקית, איזשהו טיפוס וקדושה מיוחדת, בינוני. הבינוני הזה, בשני המובנים שבינוני, גם במובן שהגרא, שהרבה מניעים יחד, וזה הבינוניות. בזה אנחנו נקראים לעשרת ימי תשובה, בתוך עשרת ימי תשובה, לנסות לשנות את המצב הזה של בינוני. תשובת הבינוני זה תשובה מאוד קשה, כי אם מדברים עם מישהו על עבירה, הוא גנב, הוא נכשל, הוא חטא, אז הוא יודע בדיוק מה עושים. הוא יודע איך לתקן, חרטה עצומה, בכי, להתחנן על נפשו, הוא מבין, קבלות, קל, כמו שקל לנקות בית שהוא בלגן. יודעים מה צריך לעשות, אבל בית שהוא איכשהו נקי, אז העבודה היא הרבה יותר קשה. וכשמתחיל לחטט ולהגיד שצריך לנקות את הבינוניות, אז אנחנו מתבלבלים לגמרי איך ניגשים לעבודת התשובה של בינוניות. בכלל, מה שהתחלנו, המבית שואל, ספר בית אלוקים, שואל את השאלה שזו השאלה שהתחלנו את הדיון שלנו היום, מה הערך לתשובה כשבסוף אדם חוזר למצב הקודם? הרמב"ם אומר שעל מנת שזה יהיה תשובה, לא תשובה גמורה, על מנת שזה יהיה תשובה, אדם חייב שיעיד עליו ידי התלומות שהוא לא יחזור לדבר. שואל המבית, נגיד שהוא כן חוזר, האם המבית ספר בית אלוקים עומד על השאלה מה הדין אם אדם חטא, חזר בתשובה וחזר אחר כך על אותם החטאים ממש, האם זו הוכחה שלא עשיתי כלום ולא הייתה כוונתי שלמה ולא גמר בלי בו לעזוב את החטאים והבונות כי חזרתי אליהם? והוא אומר, נראה מדבר רבותינו, כיוון שחזר אדם מתשובה מן החטאים שעשה, גמר בלי בו שלא לעשותם עוד, השם יתברך מעביר חטאתו בתשובה הזאת. אם אחר כך חוזר לחטוא, אז זה צרה חדש. וכך סעדיה גאון אומר, אבאר עוד, כי אדם כאשר יסכים בית תשובתו בלב שלם שהוא לא יחזור לדברים, תשובה מתקבלת. אם אחרי זה יעשה את זה עוד פעם, אין תשובתו נפסדת. אם חלו לו אבונות, שיהיו קודם התשובה. יכתוב עליו מה שיהיה לאחריה. וכן אם ינהג המנהג הזה פעמים רבות, שישים ואחר כך ישנה לחתו, אין כותבים עליו כי משחר התשובה. עד התשובה, גמרת את החשבון. כך במאירי, אין מזה, מי שלא גומר לעזוב את החטא, מי שבעת התשובה גומר בליבו לעזוב את דרכו הרעה, אחרי זה יש יצר הרע חדש, וכן תמיד, לא משנה, התשובה הועילה. אומר המאירי, זה השב, אף הפי שמחשבתו זכה ונקייה בעת תשובתו, לגמור בדעתו לבל יוסיף, והכבדת הלב, אף הפי שנקרא תשובה, קרוב להסתכל על כך פעולות רעות, אחר שהייתה תשובתה מכוונה רצויה, מחשבה זכה, אז התשובה היא מקובלת, והתשובה הזאת נקראת תשובה. אומר רבי יששכר סלנטר שהוא חושב שהקשה מכל עבודות של יום הכיפורים זה לקבל, לעזוב את החטא. אומרים בעלי המוסר שאנחנו חושבים שמה כל כך קשה לעזוב את החטא ולקבל קבלות. זה קל. מה התכוון רבי יששכר סלנטר בזה שהוא אמר שזה הדבר הכי קשה? הרמב״ם מדייק ואומר איזוהי תשובה גמורה, זה אדם שיכול לבדוק את עצמו. אותה אישה, אותו מקום, והוא בודק את עצמו ורואה שעכשיו זה כבר לא מעניין אותו, זה כבר הוא עומד בזה. שום דבר לא יכול לפתות אותו עכשיו. הוא אדם חזק. זה נקרא בעל תשובה גמורה. זה מה שאומרת הגמרא. איך ידע מבעל תשובה? אומר המבית בספר בית אלוקים. מה זה בעל תשובה? הרי מי שמערער תשובה בליבו, הוא כבר צדיק. אדם מקדש אישה מנת שאני צדיק. למרות שהוא רשע גמור, חיישין עד שמערער תשובה בליבו. שואל מתחתכינו, איפה הווידו, איפה החרטה, איפה הקבלה לאהבה? הוא ירער תשובה בליבו. אז זה לא מה שאומר, אומרת הגמרא, מי זה בעל תשובה? מי שאותה אישה, אותו מקום, אותו פרק, אותה שעה, שהוא גם צעיר, לא יעזור אם הוא מתבגר, ואז פתאום הוא יושב בבית כנסת. מדובר על אדם צעיר שחוזר בתשובה. איך זה מסתדר? שואל המעביד, עם הגמרא בקידושין, עונה המעביד, דברים פשוטים. בעל תשובה, זה משהו חדש. בעל תשובה זה אדם שבנה את עצמו שזה כבר לא מעניין אותו. אדם שבנה את עצמו שהוא לא הוא אחר. הוא לא יחזור לזה כי זה לא הוא. הוא לא יחזור לזה כי יש לו מנגנון עצום, עוצמתי וחזק. והוא בנה ברזל והוא בנה שריון והוא מחוסן מהדבר הזה ויש עבירות. כמו שכולנו יודעים שיש עבירות שאנחנו לא נגיע אליהן, זה פשוט, זה רחוק מאיתנו, אין לנו קשר אליהם. כך הוא הצליח להפוך את העבירה שהוא פעם נכשל, זה משהו תימוני, זה משהו שכמו שהוא לא ייכנס לסופר ויגנוב, אז הוא לא יעשה כזה דבר, כמו שהוא לא ייקשר חלילה באשת איש, הוא לא ייקשר בהסתכלויות, הוא חסון מזה, זה בעל תשובה גמורה. אבל הרמב״ם דייק שזה לא תשובה, זה לא נצרך לתשובה בסיסית של עבודת יום הכיפורים, של עבודת התשובה, של הכפרה, של להיות בעל תשובה. המאירי אומר במקום אחר, שכל השמחה של יום הדין, וכל הריקודים, וכל ההכרת הטוב שיש לנו, שיש פעם בשנה שאנחנו מתנקים. נכון, שנה הבאה אנחנו נתחיל מחדש, לא משלים את עצמנו, לא מרמים את עצמנו שיהיה פתאום בריאה חדשה, אבל אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שנותן לנו אפשרות להתנקות, ושולחן חדש, יודעים שזה עוד פעם יתמלא, ועוד פעם יהיה בלגן, אבל שזה יהיה בלגן שאי אפשר לגבור עליו, שיהיה משהו שאפשר להשתלט על זה, זה מה שעושים. למרות שיהיו נפילות, אנחנו עכשיו מנקים שולחן, וזה דבר שאפשר להיכנס באנרגיות עצומות, שאנחנו מתחרטים. זה שיכול להיות שלא יהיה לנו כוחות, לא להיקשר שוב, זה נתמודד, נראה, זה לא יכתב שוב. אנחנו לא רוצים להיקשר שוב. יעיד עלינו יודע תלומות שלא רוצים להיקשר שוב, אבל הוא לא יודע עתידות, יכול להיות שבאמת ניקשר, וזה לא שייך וקשור לעבודת התשובה, כי זה מספיק. זה נקרא תשובה. זה נקרא אדם שחזר בתשובה, אדם שיעיד עליו ידי תלמוד שהוא לא רוצה שלא יחזור לזה, מבחינתו עכשיו. אם זה קורה עכשיו, לא הייתי עושה את זה. מה שיהיה זה משהו אחר. אבל בעל תשובה, מדרגה אחרת לגמרי, רמה חדשה, וזה לא העבודה של תשובה, אמנת שזה לא ייאש, אבל זה ודאי עבודה של תשובה גדולה, שאדם יהיה בעל תשובה, יש שינוי, יש מהפך, הוא הצליח להפוך את החטא הזה, זה לא קשור אליו. כל זה בתשובה על חטא. אבל עכשיו אנחנו ניגשים לתשובה על בינוניות. איזה תשובה נצרכת לתשובה על בינוניות? אז כאן, ברור שאם אדם יצליח לעשות תשובה גמורה, והוא בכלל לא בינוני, והוא משהו אחר, אז ברור שזו תשובה גמורה וגדולה, אבל כלפי הבינונים שתלויים ועומדים, אם עשה תשובה פשוט, שהכוונה תשובה על הבינוניות, זה לא קשור למה אני אהיה אחרי. ואני חושב שהנקודה הזאת היא נקודה חשובה, כולם יודעים ש... תספיק עוד משהו, אז אני רוצה לקצר. וכולם יודעים, סימן תף ריש גימל. אף מי שאינו נזהר מפת של עקום, בסרט ימי תשובה צריך להיזהר. ויש לכל אדם לחפש ולפשפש במעשה. ולפשפש במעשה ולשוב מהם בסרט ימי תשובה. ספק עבירה צריך יותר תשובה מהעבירה ודאית, כי יותר מתחרק שיודע שעשה מי שאינו יודע, קורבן השם תלוי, צריך להיות יותר יקר. סעיף אחד בשולחן ערוך. תף ריש גימל. סעיף אחד, שאדם צריך להיזהר יותר מכל השנה. כולם שואלים, זה צביעות. כולם שואלים, אם צריך להיזהר בזה, אז בואו נקבל קבלות חדשות. מה זה הדבר הזה עכשיו? זה שבוע. ומראש להכריז, זה שבוע. פשוט מסברה שזה עומק העניין לחזור בתשובה מהבינוניות. והיצר הרע אומר, תנסה לחזור הפת של עקום כל השנה, ויהיה לך קשה, לא תמצא לחם כל השנה, תחמיר, תקבל עכשיו קבלה, ואתה יודע שלא תעמוד בזה, אז מילא לא תעשה כלום. וזה עבודה שיצר הרע, הוא יודע בדיוק איך לעבוד, הוא בא ובתביעה, מה זה הצביעות הזאת? בא שולחן ערוך ואומר, חזרה על הבינוניות, חזרה בתשובה, עניינה זה קרבת אלוקים. כל העניין של תשובה זה לא רק, וזה כאן היסוד, דברים פשוטים, זה לא רק שאדם תיקן את הטעויות ועוסק בתיקון עצמי, והוא לוקח ספרים מהספרייה שאומרים איך לא לכעוס. לפעמים זה יותר טוב מספרי מוסר. הוא לוקח ספרים מהספרייה איך להיות אדם יותר רחמן, איך להיות אדם יותר רגוע. כל מה שכתוב במסילת ישרים, זה מה שהוא עושה בעיקר בימים נוראים. הוא עוסק בעצמו, לעצמו, והכל זה תיקון עצמי. זה יכול להיות משהו מאוד אגואיסטי, זה עבודה חשובה, לא מזלזלים בזה. ולוואי שיהיה תיקון עצמי גדול ועמוק, וזה מה שאתם צריכים לעשות בשעות הקטנות של הלילה, בסדר מוסר. בסדר מוסר זה מרבע לשמונה עד שמונה ורבע, ודאי משמונה עד שמונה ורבע, וודאי בעשרת ימי תשובה. וזה קבלה פשוטה. בעשרת ימי תשובה לומדים מוסר לפני התפילה. וברור שצריך לעסוק בהרבה תיקון עצמי, וזה היסוד. לפעמים יצר הרע אומר, תעסוק בשיבת ציון, תעסוק בתיקון הכלל, תעסוק תצא לבית חגי, תעסוק בהפגנות, אל תעסוק אני לא צריך, אז ברור שאדם צריך לתקן את עצמו דברים פשוטים. אבל זה לא המגמה העיקרית של תשובה. המגמה העיקרית של תשובה זה קרבת אלוקים לי טוב. המגמה של תשובה זה להתקרב לקדוש ברוך הוא, לזכות ליחידות איתו, לזכות לחוויה דתית, לזכות להרגשה דתית שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני מרגיש קרוב, אני מרגיש שהוא איתי, אני מרגיש אלוקיות, אני מרגיש רצון לטוב, אני מרגיש רצון לדברים נעלים, אני לא בהמי, אני לא נמשך למטה, אני מרגיש משיכה למעלה, אני מסתכל על השקיעה, אני מסתכל על הבריאה, אני מסתכל על העולם, מסתכל על עצמי, ואני מתמלא אנרגיות אלוקיות, זה קרבת אלוקים לי טוב, זה תשובה. תשובה כזאת, זה לא כל כך קשור למה יהיה בראש חודש חשבן. זה גם לא קשור למה יהיה במוצאי יום כיפור. מיד נגיד, בור רחום. יש חשבון אחר, זה בעיות אחרות, זה לא קשור. היצר הרע מנסה לקשר את זה על מנת שלא נזכה גם ביום כיפור לטיפה של קרבת אלוקים, כי הוא אומר, מה אתה קרוב לאלוקים? אתה יודע טוב מאוד מה התוכניות שלך מוצאי יום כיפור. אז ברור שתוכניות הן פסולות, אז ברור שהכל שקר. אבל היצר הרע מנסה להגיד, בסדר, מוצא יום כיפור זה יחזיק, אבל כולנו מכירים אותך. היצר הרע אומר, אני מכיר אותך הכי טוב. ובא היצר טוב ואומר, אני לא יודע עתידות, אני יודע מה עכשיו, ואני יודע מה אני רוצה עכשיו, ואני יודע מה אני מצווה עכשיו. לפני השם תתארו, זה שאני עכשיו מצווה זה חיוב, זה אחריות. שאין פתקו. זה שולחן ערוך. מה, למה זה מידת חסידות? הפי שולחן ערוך מותר. לא, זה נהיה חיוב. זה לא נהיה חיוב כי אחרת זה לא עבודת התשובה. אבל זה עבודת התשובה, למצוא דברים כמו פתקו ולהחמיר בהם. למצוא דברים כמו סדר מוסר ולהקפיד בהם. למרות שזה לא מופיע עבודות שלך לשאר השנה. למצוא פחות זמן לשחק, פחות זמן לישון, יותר לימוד, יותר קיבול אביהם, יותר תורה, יותר תפילה. דברי הרב חיים מבריסק. זה דברים מפחידים על תפילה. הוא אומר שכוונת שני דינים, זה בלימוד הוא אומר את זה, דברים ידועים, שאומר שאדם שבעשרת ימי תשובה, לא בעשרת ימי תשובה, אדם בתפילת 18, תפילה רגילה, הוא לא יודע את פירוש המילות של כל התפילה, לא נורא. אבל אם הוא לא מכוון שעומד לפני השם, זה מעכב בכל התפילה. כנראה רובנו לא פוסקים כמו הרב חיים הזה בספר, זה פלפולים ברמב"ם. אבל ככה יצא לו, שאדם שלא יודע לפני, שעומד לפני השם, תפילתו לא תפילה. אז גם אם אנחנו לא יכולים, בעשרת ימי תשובה פשוט שיכולים. בעשרת ימי תשובה ביום כיפור, עבודה אחרת לגמרי, עבודה של תיקון הבינוניות, הכוונה שכל המעשים, כל השאיפות, הכל זה טיפוס, והכל זה ספירלה, ועולים ומטפסים, לא קשור למה יהיה אחרי זה, זה באמת לא, זה לא קשור לעבודת התשובה, גם בעבודת תשובה על איזושהי עבירה זה לא קשור, מה יהיה אחרי. אדם צריך להיות במצב שיעיד עליו את התלמוד שזה לא יהיה. אבל אם יקשר, מה זה קשור? מה זה קשור לעבודת התשובה? זה שהוא לא בנה מנגנון, שהוא אדם חדש, שהוא צדיק יסוד, עולם, זה לא אומר שהוא פגע בחיוב שלו של תשובה. בוודאי, בחיוב של בינונים, שרב אומר שזה, זה הוא. אז מסתבר שזה גם אנחנו, שזה וזה שופטן. אז הדבר הזה, פשוט שכל העבודה שלנו צריכה להיות מכוונת לאיך, עכשיו בימים האלה אני לא בינוני. אני כבר לא הסדרניק הבינוני, אני עכשיו ישיבה גבוהה. אנחנו מאמינים שככה זה הישיבה שלנו כל השנה, ישיבה גבוהה שיוצאים לצבא. בהסדר, לא איזו ישיבה של בינונים, זה ישיבה של בני עלייה, אבל גם מי שקשה לו להתאפס לזה בעשרת ימי תשובה, הוא לא בינוני, הוא בן עלייה, הוא כל הזמן מתאפס, והוא מבין, עכשיו עומדים, עכשיו הוא עומד, הוא תלוי ועומד, עכשיו הוא לפני השם, עכשיו החיוב הוא חיוב אחר. אז כמו שהתחלנו, השיחה הזאת, כמעט מילה במילה, היא נאמרת בכל איכל שכל ישיבה. כי זה מה שבני עלייה מבינים, את הפשט הזה, שזה פשט בגמרא, מה זה בינוני. גם הרב יצחק פלזר, שאדם שפספס את עבודת התשובה, פספס את הכל. וגם היסוד וההבנה הפשוטה הזאת, שבינוני זה אנחנו, בינוני זה לא חצי חצי, בינוני זה אדם שהוא לא מצליח כל הזמן לטפס. עם ההערה המחודשת, שגם אם העבודה הזאת היא לא יכולה להיות משהו שאדם מתמיד בזה, אז הוא, זה לא קשור, כי זה לא התיקון מה שמעניין. מה שמעניין זה הקרבת אלוקים, זה לזכות לחוויה דתית, לזכות ללידה שדיברנו בארוחת צהריים. לזכות למציאות הזאת שאדם מרגיש תארה לפני השם תתארו, שמרגיש שהוא מתחיל מחדש. זה יום כיפור, אז זהו, אני אדם חדש. יכול להיות שהוא ייפול בכל מיני דברים, כאדם חדש שנופל בדברים קטנים, אבל זה הכל חדש, וזו העבודה הפשוטה של יום הכיפורים. חלק מהקבלות הציבוריות בתשובת הציבור של הבית מדרש הזה זה מה שקשור לסדר, מה שקשור לניקיון, ומה שקשור לאחריות, לאין הדבר תלוי אלא בי. ונלמד את הדברים אולי גם בארוחות צהריים, שהרבה שנים חשבתי, ואני חוזר בי, אני חשבתי ש... אני לא חוזר בי מההבנה הזאת, אבל למעשה אני חוזר, ואני חושב שגם הישיבה השתנתה, כלומר זה יותר קל, ואני אסביר את הדברים. מן מלכי רבנן. אנחנו באמת מאמינים ככה, שכל אחד שיושב בבית מדרש הזה, צריך להרגיש כמלך, כבן ישיבה. לפעמים עולים בטרמפים, ואומרים, אתה בייניש, אתה מרגיש ממש לא רציני, לא יוצלח. בן ישיבה, אתה כל היום לא עושה כלום. עשה מדהים, אז אתה גאה לעלות בטרמפים. בן ישיבה, וזה עולם הפוך, זה עולם של חול. אנחנו רוצים שהכל יהיה הפוך, שבן ישיבה, מלך, שתרגישו מן מלכי רבנן. ולכן גם במיוחד כשהישיבה הייתה קטנה, לא רציתי שיהיה עבודת מטבח, ועבודת סידור, וניקוי, ורצינו שיהיה ניקיון, שיכנסו. מטבח, יהיה עובדי מטבח בתשלום, אבל בחורי ישיבה הם מלכים במלון 5 כוכבים פלוס, לא צריך לעשות כלום, רק הכל עושים בשבילכם על מנת שאתם תשבו, תלמדו, אתם מלכים, כמו שמלך לא מסדר את לא מנקה את השולחן, כי הוא מלך. באיזשהו מידה גם אחרי ישיבה. אני עדיין מאמין כך, שמן מלכי רבנן. באמת, שבחור ישיבה צריך להחזיק מעצמו, צריך לחוס על זמנו, וצריך להיות אדם שכמו אדם רציני, שהוא לא זמין לכל טובה קטנה, הוא עסוק מאוד, הוא מלך. אבל זה היה נכון גם כשהאישה מאוד קטנה, אז אם היינו מטילים הרבה אחריות, אז באמת בחור הוא כל הזמן עסקן והוא לא ילמד כלום. עכשיו שיצא שהתורנות היא לא תהיה בשמיים, יצא פמבה, זה פשוט, וזה לא, יכול להיות שהמחשבה הראשונה יותר תמועה, זה פשוט, וכך נהוג בכל, כמעט כל בתי המדרש, לא כולם, אבל כמעט כל, שעל מנת ליצור שותפות, אחריות, שאתם מרגישים שזה הבית שלכם, שאתם מרגישים שאתם אחראים אחד לשני, אז כן רוצים לחדש תורנות, גם בחדר אוכל, תורנות גם בניקיון, המצב בחוץ, באמת לא של בני תורה, זה לא בית מסודר, אתה נכנס, זה מזבלה פה, שם, זורקים דברים, אין סדר, אין ניקיון, ובדבר הזה, חמישית, וגם ציבורית, אנחנו צריכים תשובה גדולה, וחלק מהתשובה זה שניקח אחריות משותפת, וזה גם מביא להרגשה אמיתית. בחורים משיעור העירו את הדבר הזה, גם יקחו על זה פיקוד, שאם זה הבית, אין מישהו בבית שמוכן שזבל, כל אחד מרים, אין אם כן יש לו בעיות עם ההורים שלו, ולא הצליחו ליצור אווירה של בית, אז כל ילד יודע, הוא מוציא את הזבל, הוא מביא, הוא צריך לעזור, והוא מביא את כולם, שזה הבית שלהם. אם, וזה גם אני חי ביחד עם אנשים, אז יש אחריות בסיסי, ולא שייך שניכנס לחדר אוכל, וזה מקום דוחה, ולא שייך שניכנס למסדרונות, וזה לא מקום מטופח. וחושב שצובה ציבורית גדולה, קבלה בלי נדר, שאפשר לעמוד בזה, לא מהסוג שדיברנו, שקבלה רק לעשרת ימי תשובה, אבל גם, נתחיל בעשרת ימי תשובה, שמקום מסודר, זה יביא להרבה סדר בראש, מקום מסודר ונקי, יביא להרבה יותר קידוש שם שמיים, והאחריות שניקח על עצמנו, יביא להרגשה של שותפות, של בית, והרגשה של הרבה אנשים שעובדים יחד למטרה שותפת בעזרת השם. אני רק רוצה להגיד שבית חגי רוצים שאוטובוס יצא. אז כל אחד יראה, אם כבר יש אוטובוס, אז הוא לא נצרח.